שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר ירמיהו. ואנחנו בפרק ל"א, בפסוק י"ז. פרק ל"א, פסוק י"ז. יש כאן דבר די ייחודי בספר ירמיהו, נבואת נחמה. מדי פעם, ככה ירמיהו מביא לנו נבואת נחמה, זה מאפשר לנשום קצת מנבואות הפורענות. שמוע שמעתי אפרים מתנודד. מי זה אפרים? אפרים בימי ירמיהו זה כבר לא מישהו. כן, אבל זהו, היא כבר לא קיימת. בימי ירמיהו, מלכות אפרים או מלכות ישראל או ממלכת ישראל או שומרון, זה כבר שייך לעבר. גם ממלכת יהודה עוד מעט, אוטוטו, הולכת להיגמר, אבל ממלכת אפרים מזמן נגמרה. אז מי זה אפרים? אז אפשר להגיד שזה מדבר על עשרת השבטים, התקווה, הציפייה שהם ישובו. אבל באופן כללי יותר, המילה אפרים מציינת את מי שלא נאמן לתורת השם. שלא נאמן, יהודה וישראל. הייתה יהודה לקודשו. ישראל במשלותיו. ישראל עוסקים ב... ממשלה ופוליטיקה, אבל לא בקודש. זאת אומרת שאם אנחנו נעתיק את זה באופן קצת מלאכותי למושגים של ימינו, אפרים הוא החילוני, ויהודה הדתי. ברור שהמושגים האלה קצת אנכרוניסטיים, כן? זה לא שייך לעת העתיקה, אבל זה תואם. זה תואם את הלך הרוח. הלך הרוח של אפרים, אפרים זה... כעוגה ולא הפוכה, אומר הנביא. הוא לא בסדר, בקיצור. אבל מה? שמוע שמעתי, אפרים מתנודד. מה זה מתנודד? מתנודד, הכוונה מלשון קינה. כן? לנוד. תודה רבה. יישר כוח. הגענו למצב שאפילו... העובדים באינטרנט הם שמביאים את הקפה. ראו לתקן. טוב, בכל מקרה. מה? אז יש כמה אופנים. יש לבוא לנוד לו ולנחמו. מה זה לנוד? כשאתה רוצה לנחם מישהו ואין לך מילים, אתה מנדנד את הראש. כן? לנוד לו ולנחמו. אז הנדנוד הזה, זה תנועה, כן? אז אתה בא לנוד. שמוע, שמעתי אפרים מתנודד. כלומר, הוא נד על עצמו, אומר, אוי ואבוי. זה כזה תנועה כזאת של אוי אוי אוי. כן? יסרטני ויבשר. מה זה יסרטני? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יסרת אותי. ויבשר, הכוונה, קיבלתי את המוסר. כעגל לא לומד. מה זה עגל לומד? או עגל לא לומד? יש כלי שקוראים לו מלמד. נכון? זה מין שוט כזה עם שפיץ כדי לכוון את הבקר, מלמד הבקר. אבל יש עגל שלא הכניסו אותו לתלם. זה עגל לא לומד. כלומר, לא הכניסו אותו לתלם, הוא עדיין קטן מדי. אז אפרים זה אחד שמשתולל. העגל לא לומד. השיבני והשובה, כי אתה השם אלוהי. זאת אומרת, יש אצל אפרים הרהורי תשובה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כי אחרי שובי, מה קרה? מה אתה מסתכל עליי ככה? מה עשיתי?
‫לסיום במגילת
כן, נכון. זה מעניין. מי כתב את מגילת איכה? איכה. מה פתאום? איכה זה ירמיהו כתב. ברוך בן נריה כתב מגילת קינות שהקריא לו ירמיה, לא ברור שזה אותה מגילה. אבל בכל מקרה, נגיד שזה ברוך בן נריה, הוא הסופר, אבל ברור שמי שמביא את הנבואה או את הקינה זה ירמיהו. בכל מקרה, אין פלא שבספר ירמיה ובמגילת איכה אתה מוצא מטבעות לשון דומות. זה אותו בית מדרש, אותו מחבר אולי. השיבני והשובה, כי אתה השם אלוהי. רק שבמגילת איכה מי שאומר את זה, זה ירושלים, ממלכת יהודה. כאן הנביא שומע את אפרים אומר את זה. הקדוש ברוך הוא שומע. כי אחרי שובי ניחמתי. מה זה ניחמתי? מה זה להינחם? מה? להתחרט, כן. לא לקבל נחמה, אין תנחומים, אלא להתחרט. אז כי אחרי שובי ניחמתי, מכאן למדנו אגב, הלכה, שחלק מתהליך התשובה זו החרטה. אבל אם ככה, היה צריך להיות, בשובי ניחמתי. אלא שבתשובה יש מספר מרכיבים, אחד מהם קבלה לעתיד, ואחד מהם חרטה על העבר. והשאלה ממה מתחילים? האם מתחילים מן החרטה או מתחילים מן הקבלה? לפי זה כן. וזה מה שאמר רבי נחמן מברסלב. ושמה שהיה, היה העיקר להתחיל מההתחלה. והוא גם מסביר מדוע החרטה צריכה לבוא אחר כך, כי אם אדם עוסק בחרטה לפני הקבלה לעתיד, הוא לא יקבל לעתיד. כי הביקור שאדם מבקר בתוך עברו, מדכא את רוחו. ואז הוא אומר לעצמו, אין לי כוח. אני רע, לא אצליח לעולם להשתנות. לכן צריך קודם כל לקבל לעתיד. אחרי זה מסתכלים על העבר ומתחרטים. אבל אחרי שובי ניחמתי. ואחרי היווה דעי, כלומר שהגעתי לדעת, שהתבוננתי, ספקתי על ירח. מה זה ספקתי על ירח? זה גם כן לשון צער, אדם שמצטער סופק על, על ירחו. בושתי וגם נחלמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי. עד כאן דברי אפרים. אין, כלומר, הנביא אומר, שמוע שמעתי אפרים. מה הוא אומר אפרים? הוא אומר כל הדברים האלה. הבן יכיר לי אפרים, ילד שעשועים. הבן זה ההי. ההי בחטף פתח, נכון? אז מה אתה אומר? איך? תהיה, כן, זה לשון שאלה. הבן יכיר לי אפרים? כלומר, האם אפרים הוא בן יכיר? של ה' הידיעה? לא. כי אם זה היה מלשון הבנה, היה צריך להיות בקמץ. הבן. נכון? אבל בחטף, זה לשון שאלה, הבן יכיר לי אפרים? אם ילד שעשועים, מה זה אם ילד? האם הוא ילד שעשועים? כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו עוד, על כן המו מעילו. זאת אומרת, אדם שנזכר בילד השעשועים שלו, יש לו התרגשות רבה. המו מעילו. המו מלשון? הימיון, השתוקקות, געגוע, נכון? מאי המו עליו בשיר השירים. אז זכור הזכרנו עוד, על כן המו מאי לו. רחם הרחמנו, נאום השם. כן, כלומר, הקדוש ברוך הוא מדבר על אפרים כמו בן יקיר. במקום אחר כתוב, ואפרים בכורי הוא. כן? זאת אומרת, יש איזו חיבה מיוחדת לאפרים. עכשיו, מה זה אומר? שאפרים נושא בתוכו איזשהו חן. חן זה מילה תנכית שבעברית מאוחדת קוראים לה סגולה. זאת אומרת, יש ערך סגולי לאפרים גם בשעה שזה לא בא לידי ביטוי. הוא בכור. מה? אתה חושב כמו יוסף. אבל הקדוש ברוך הוא חושב כמו יעקב. כן, ידעתי בני, ידעתי, גם הוא יהיה לבן וגם הוא יגדל, גם הוא לגוי וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו. וזהו הם לא הגויים. כמו שגם יעקב ועשיו. עשיו נולד ראשון, והבכור זה יעקב. כן, מה אתה אומר? כן, חז"ל אמרו, איך יודעים שאסתר הייתה מכוערת? שנאמר, ותהי אסתר נושאת חן. אם היא הייתה יפה, היה צריך להיות כתוב, ותהי אסתר יפה. כן, זה כתוב לפני כן, אבל כשהוא ותהי אסתר נושאת חן, משמע שהיא לא יפה, אלא שחוט של חסד משוך על פניה. כן, עכשיו למה היא הייתה לא יפה? פשוט מאוד, אומר הגאון מווילנה, בשעה שהובילו אותה למלך, הרי זה היה בסה הגדולה ביותר בשבילה. היא הייתה נערה יהודיה כשרה. מה, הולכת לגוי הזה? ודאי שהיא חיוורת, היא רק קרוקת הייתה. ואף על ויכן היא מצאה חן. למה? כי היה חוט של חסד משוך על פניה. כמו כן גם אמר שלמה, שקר החן, הבל היופי. אז יופי זה דבר שהוא אובייקטיבית, יפה, נאה. אבל החן זה שקר. כלומר, אישה שמוצאת חן, סימן שאובייקטיבית לפי הקריטריונים הרגילים של האסתטיקה איננה יפה. ואף על פי כן, כפי שאמר אלתרמן על תל אביב, בכל זאת, יש בה משהו. כן? אז זה החן. אותו דבר גם ונוח מצא חן. למרות שכתוב אחר כך נוח איש צדיק, יש פה סתירה, דיברנו על זה כשלמדנו את ספר בראשית. כן, הסתירה בין החן לבין הצדיק. אבל בכל מקרה, אפרים, יש לו גם כן הדבר הזה, יש לו את זה, וזה בא לו מיוסף, אביו. שאביו יוסף נהג כמצרי באופן גלוי וכעברי באופן פנימי. אז זה בדיוק, יוסף סומך על הסגולה העצמית שלו. זה מה שנאמר כאן, שאפרים, למרות כל הבעיות שהוא עושה, יש יחס מיוחד אליו, במיוחד כשהוא אחר כך עושה גם תשובה. כן? זכור הזכרנו עוד, על כן המו מהאילו רחם, הרחמנו נאום השם. הציבי לך ציונים. שימי לך תמרורים. שיטי ליבך, למסילה, דרך הלכת, שובי בתולת ישראל, שובי אל עריך אלה. זה לקוח מהאגדה על אצבעוני. אצבעוני. כן. זה נכון, אני אבחון את האפשרות הזאת. האצבעוני הרבה יותר רציני. מה זה אצבעוני? ילד הולך לאיבוד ביער, אבל הוא זורק מאחוריו חתיכות לחם או אבנים, כדי לדעת מאיפה הוא בא. או זה כמו החוט של תסאוס בהגדה, כן? שהוא הולך לתוך מבוך, אבל יש לו חוט. גם פה, להבדיל, הנביא אומר, הציבי לך ציוני, כלומר צריכה לראות מאיפה באת, כדי שתוכלי לחזור. מה זה ציונים? סימנים. כן, פה ושם, בצד הדרך, נשארו לי סימנים. הציבי לך ציונים. שימי לך תמרורים. מה זה תמרורים? רש"י אומר, הסבר מאוד יפה, תמרים קטנים. כמו שיש עץ, עציץ. קטן, קטנטן, כן? תמר, תמרור. תמר קטן. אתה זורק תמר קטן, יצא מזה בסוף עץ, כמו שמצאו את אבשלום פיינברג. אז שימי לך תמרורים, ואז תוכלי לחזור. מזה בא, בעברית מודרנית, הסימנים האלה ששמים ברחובות, כדי לתת הוראות של תנועה, נקראים גם תמרורים. אה, מזה לקחת. כן. שיתי ליבך, למסילה דרך. אז מה ההנחיה הזאת של הנביא לכנסת ישראל? הוא אומר, תשמרי על קשר אל המצב הנורמלי. המצב הנורמלי זה עם ישראל בארץ ישראל. את יוצאת אמנם לגולה, אבל לא תחזרי, תשובי, כן? חז"ל אמרו בספרי, מה הכוונה לסימנים, מה הם הסימנים האלה שכנסת ישראל שמה לעצמה כדי לא לשכוח את ירושלים, את ארץ ישראל? הספרי אומר, קיום מצוות. כלומר, כנסת ישראל תמשיך לקיים מצוות גם במקום שבו זה לכאורה לא לעניין. שזה הגולה. למה להמשיך לקיים מצוות בגולה? כדי לא לשכוח. כן? אבל זה באמת מעשה משונה. זאת אומרת, תארו לעצמכם קבוצה של אסקימואים שבאו שודדים ובחזקת היד הניחו אותם על חוף סהרה. כיוון שהם אסקימואים, הגלו אותם. זה אפילו משחק מילים, וציפיתי שתבין. טוב, על כל פנים, שמו אותם בסהרה, והם נורא מסכנים, כי הם משתוקקים אל ערבות הקרח של גרינלנד. אבל, וחלק מהם אומרים, טוב, אין מה לעשות, אנחנו תקועים פה, בואו נסתגל למדבר החדש, נחיה חיי מדבר. יש כאלה שאומרים, לא, אנחנו לא מוותרים, אנחנו לא איבדנו את התקווה שביום מן הימים נשוב. ולכן הם עושים מעשה משונה, ממשיכים ללבוש בגדי פרווה, והם נוסעים על מזחלות במדבר, ובונים איגלויים מחול. וכל הצופה מן הצד אומר, החבר'ה האלה נפלו על השכל. אלא אם כן אתה מבין מה כוונתם. מה? חטפו מכת חום. אלא אם כן אתה מבין את כוונתם. שהיא לפרנס את התודעה שפה המקום הוא לא נורמלי ונשוב. אה? זה זמני. אותו דבר לגבי קיום המצוות של האומה בגלות. זה אמנם לא נורמלי, אבל עד רבה, האי נורמליות הזאת היא ערובה לכך שנשוב. או כמו שאומר המהר"ל, יש פרדוקס מובנה במושג של אומה גולה. אם היא גולה, היא צריכה להתבולל. אם היא לא מתבוללת, סימן שהיא לא תישאר גולה. היא תשוב. בסדר? אז זה מה שאומר כאן, עד סיבי לך ציונים, סיבי לך תמורים, שיתי ליבך למסילה דרך הלכת. שובי בתולת ישראל, שובי אל ערייך אלה, זה יקרה. כלומר, לפי ירמיהו, הוא רואה את זה, הוא צופה שזה יקרה. תוך כמה עשרות שנים, יתחילו באי הגולה לשוב מן הגולה. כי עד מתי תתחמקין, הבת השובבה. כי מי זה הבת השובבה? זה כנסת ישראל. אז הנביא כאילו מדגדג אותה, כאילו משתלח בה, תשובי כבר. כי יברא השם חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. בדרך כלל, מי מסובב? הגבר הולך ומחפש לו אישה. זה מה שנקרא בעברית לחזר. חיזור זה מלשון סיבוב. כן? כלומר, הגבר הוא זה שצריך לחזר. האישה מחוזרת. זה אפילו לא נאה שהאישה תסובב גבר, זאת אומרת שהיא תחזר אחריו. הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו עושים משחק חדש, עד עכשיו הגבר מסובב אישה, עכשיו נקבה תסובב גבר. כלומר, אני ממתין שאת תשובי, עד מתי תתחמקין הבת השובבה. נקבה תסובב גבר. מזה אולי רמז למנהג של אחינו אשכנזים, שבחופה האישה מסובבת את האיש. כן. אבל אפשר לראות את הדברים האלה יותר לעומק. הרי אם יש זוגיות של קודשא בריך הוא וכנסת ישראל, והקדוש ברוך הוא הפועל, אז זה אומר שיש שלב בהיסטוריה שבו הנפעל הוא הפועל. כן, חכמי הקבלה רואים בזה רמזים עמוקים מאוד להתעוררות של קדושה עצמית שבתוך הטבע באחרית הימים. והרב קוק אומר שזה גם הסיבה של החוצפה דיוקתא דמשיחא, זאת אומרת כשיש התעוררות מכוח האומה, אז יש כאן חוצפה שמתלווה, והחילונות היא ביטוי לנקבה תסובב גבר, המתוארת כאן. נכון, למה שלא תאמר נקבה תסובב זכר? או אישה תסובב גבר, לא יודע, יש, כן, זה לא, לא, יכולה, זה לא מקביל. התשובה היא כדלהלן. א', זכר זה מלשון זיכרון, הוא שומר את הזכר. ולכן גם נהגו ברוב התרבויות ששם המשפחה הוא של האיש, לא של האישה. וכיוון שכאן התפקיד הזה עובר אל האישה, אז הוא כבר לא זכר, הוא גבר. כן? כן. אבל זה, יש פה דבר עמוק מאוד, וזה ההתעוררות של הנברא, כאשר הוא קונה כבר את זכות הקיום משלו. ולכן הוא לא זקוק להתעוררות של התערות הדלעלה וכדומה. יש... יש בדברי משה רבנו, כשהוא מתייאש, יש איזה שלב בתורה שבו משה מתייאש, הוא מבקש למות, ואם ככה את עושה לי, הורגני נא הרוג, אם מצאתי חן בעיניך, ואל אראה ברעתי. מה קרה? מה היה הניסיון כל כך קשה שגרם למשה לרצות למות? שהעם ביקש בשר. זה הכל. לא בשר חזיר חלילה, ולא בשר נבלה. רצו בשר, כשר. מה הם כבר ביקשו? הרי משה ראה דברים יותר קשים, נכון? ראה חטא העגל, דתן ואווירה, קורח. שם הוא לא נשבר. פתאום הם מבקשים בשר, רוצה למות. מה קרה לך? התשובה היא, מה? לא. אז הגיע הסלב. כיוון שהם ביקשו בשר, אז הקדוש ברוך הוא הביא לו את הסלב. אני מאוד אשמח לקנות בדמים יקרים את החומש שלך. כי זה חומש עם גרסה שאני לא הכרתי. הטל, שכבת הטל. והטל הסלב, אמרת שכבת הסלב. אז לכן אמרתי שאני רוצה לקנות את החומה שלך. בסדר? אז הם קיבלו שני דברים. הם קיבלו מן, קיבלו סלב. נכון? מתי הם קיבלו את הסלב? לא כתוב בדיוק. בבוקר הגיע הסלב, באיזה בוקר? כן? כן. באיזה ערב? האם זה היה באותו תאריך? או שהתורה מתארת מה שעתיד לקרות בפרשת בעלותך? כן? או שבפרשת בעלותך מתואר רטרואקטיבית מה שקרה שם. או שיכול להיות שמדובר בשני מעשים שונים. בכל פנים, השאלה מתבקשת. איך אפשר לחלקל את זה? אבל בכל מקרה, למה משה נשבר מבקשת בשר והוא לא נשבר מעבודה זרה? פשוט מאוד. עבודה זרה זה טענה נגדית לעבודת השם. אז זה תפקיד של משה לטפל בזה. כן? אתם עובדים עבודה זרה? אני אראה לכם מה זה. יש לי אסטרטגיה, איך מטפלים בזה. שוברים לוחות, הורגים 3,000 איש, מתפללים, מביאים לוחות שניים. אני יודע לעשות את זה. זה בפקל, למדתי את זה בקורס. אבל פתאום מבקשים בשר, זה חוצפה. חוצפה, אתה מבקש בשר? אתה לא מתבייש? גסות. משה אומר, אי אפשר ללמד תורה מול גסות הרוח, מול החוצפה. לכן אומר משה, כיוון שהתפקיד שלי זה ללמד את בני ישראל תורה, אם יש חוצפה, אני מבקש למות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אז אתה לא יכול להיות משיח. כי המשיח הוא בא מתוך החוצפה, עקבית הדמשיכה. כלומר, לא רק שזה לא... ולכן הוא בא ממואב. מואב, זאת הייתה, זה שם שנתנה האחות הגדולה, מבין שתי בנות לוט, והיא אמרה, מואב, מתוך האב נולד הבן הזה. אומרת הגמרא, אם כן היא חצופה. היא מפרסמת. לעומת אחותה שאמרה בן עמי. זה, ודווקא מן החוצפה הזאת נולד המשיח. רות המואביה. יש את בועז. ומזה בסוף נעשתה השושלת המשיחית. כי הקדושה של המשיח זה קדושת, הקדושה העצמית של כנסת ישראל, שהיא מתעוררת מעצמה. זה החוצפה. ולא רק שאינה ממעטת את אורו, אומר הרב קוק בשמונה קבצים, חטא קופנון זין, אלא שמרחצתו מואב סיר רחצי. כן? כל זה הבחינה שמדבר על הירמיהו כאן, שאומר נקבה תסובב גבר. עד כאן. שלום.